אנחנו מתחילים היום לימוד חדש, מבחינה מסוימת. למרות שבוודאי כבר למדתם את הכתבים האלה, אנחנו לומדים את ספר במדבר. ספר במדבר. הרביעי בחומשי התורה. יש לו שמות אחרים, נקרא גם בשם ספר וידבר. וגם נקרא, בגלל המילה הראשונה שלו, וגם נקרא בשם חומש הפקודים. חומש, שון חומש. הפקודים, יש בו מספר פעמים ספירה של בני ישראל, בכולם או חלקם. לכן נקרא פקודים, שון ספירה. מה העניין של הספר הזה? דיברנו על זה קצת בשיעור הקודם. הספר, כפי הגדרתו של הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, הוא ספר הדרך. ספר של הדרך. מה זאת אומרת? זה אומר שיש שתי תורות, תורת הבית ותורת הדרך. כלומר, יש אופן אחר לקלוט את דבר השם כשאתה במצב של יציבות, במקומות המוכרים לך, לבין מצב של משבר. והמשבר בדרך כלל מתלווה לתנועה. משהו בתנועה, אז זה מתחיל לזוז. מכונות מתחילות לקרוס. עגלות מתחילות להתפרק וכדומה. ולכן, היה מקום למחשבה שאולי האדם שנמצא בתוך הדרך, אז אין לו... אדם שנמצא בתוך הדרך, אז היה מקום לחשוב שאין לו תורה. כי תורה זה ניתן לאדם בכל מלוא הכוחות שלו, כשאתה בדרך, אז אולי לא. מה זה להיות בדרך? שהרבה בחינות, יש דרך פיזית, יש דרך רוחנית. ואדם נמצא בהתהוות, בהשתנות. אז ברור שאי אפשר לתבוע מאדם שנמצא באמצע השתהוות והשתנות, את אותן התביעות שתובעים מן האדם כשהוא במצב של יציבות. ולכן היה צריך, התורה ראתה לנכון, לתת ספר שלם, שבו מבוארת ההנהגה של תורת הדרך. עכשיו, מה הולך כאן בדיוק? כלומר, זה מתואר דרך הסדר של הסיפור של בני ישראל במדבר, כשמה שאנחנו רואים שיש ספירה תחילה וספירה לבסוף. כן, בפרשת במדבר, הפרשה הראשונה, יש ספירה. סופרים את בני ישראל. הספירה יש לה ממד של סדר. של יציבות. כן? יודעים בדיוק כמה יש, מי אני ומה אני. זה חשוב לדעת. וזה חשוב כשגומרים את הספירה, כשגומרים את מהלך המדבר, לספור עוד פעם בפרשת פנחס, שוב נספרים בני ישראל. כן, זה בדיוק העניין. זה אותה סיבה. זאת אומרת, כשהולכים להיות משברים, כדאי לדעת מאיכן אתה בא ולאן אתה הולך. או כלשון חז"ל, משל לרועה שבאו זאבים טרפו כמה כבשים, אז הרועה בהתחלה ספר את כל הכבשים, עכשיו באו הזאבים, צריך לדעת כמה נשאר. כן, ספירת מלאי. עכשיו, הספירה נותנת תחושה כללית של יציבות, זה אומר שהמשברים הם בתוך מסגרת של סדר. כך שאפשר לבנות את המבנה של ספר במדבר, כמו סדר, בלגן, סדר. ככה זה בנוי. בתוך הבלגן הזה יש שבירה. מה נשבר? הסדר הרגיל של פרשיות התורה. אנחנו למדנו, שוב לפי תורתו של רבנו הרב צבי יהודה קוק, שפרשיות התורה הן מסודרות לפי עיקרון הנקרא זוגיות. זאת אומרת, זוגות זוגות של פרשיות. וכאשר זוגיות הזאת נשברת, יש לזה משמעות. למשל, כל ספר בראשית, זוגות זוגות, מסודר טיפ-טופ. בראשית נוח, זה עניינים כלל אנושיים. לך לך וירא תורתו של אברהם. חיי שרה תולדות, עניינו של יצחק. ויצא וישלח יעקב. וישב מקץ בין השבטים א', כלומר, השבטים בתור בני המשפחה של האבות, והיגש ויחי, השבטים בתור ראשית האומה. כן? זוגות, זוגות, זוגות. כמו כן גם בספר שמות, ספר הגאולה. אז בראשי, שמות והערה, השיעבוד, או אם נרצה, ההכנה לגאולה. בשלח, בו בשלח יציאת מצרים, יתרו משפטים מתן תורה, תרומה תצווה הכנת המשכן, ויקהל פקודי בניין המשכן. אבל שם יש פרשת כתיסה שהיא שבירה של סדר הזוגיות. מדוע? כי פרשת כתיסה היא המשבר, חטא העגל. חטא העגל יוצא מן הסדר הקבוע, אבל באופן כללי הנורמה הכוללת היא הסדר. כמו כן גם ספר ויקרא שלמדנו לפני זמן לא רב. כן? ויקרא צו, ענייני הקורבנות, תזריע מצורע, שלום. האדם, תומת וטהרת האדם, הבריא והחולה, זה תזריע ומצורע. החרמות קדושים, פרטי המצוות, ובהר בחוקותיי, הברית. כשיש לנו שתי פרשיות שיוצאות גם הן מסדר הזוגיות, פרשת שמיני, שבה יש חזרה על מעשה העגל בתוך הכהונה פנימה, כלומר משבר העגל, זה נכון, חוזר על עצמו בתוך הכהונה פנימה, כך שניתן לומר שמבחינה מסוימת פרשת שמיני היא הבת זוג של פרשת כתיסה בין שני ספרים, ופרשת אמור, שגם לה אין בן זוג לכאורה, אבל למדנו באחד השיעורים שיש לה בן זוג בתוך ספר במדבר, וזה אנחנו נצטרך ללמוד מהו אותו בן זוג. עד כאן ברור? אז יש פה שבירה של הזוגיות. אז איך זה בנוי? זה בנוי מי? פרשת במדבר ופרשת פנחס. פרשת במדבר ופרשת פנחס הם פרשיות הסדר הכולל, המסגרת הכוללת של הסדר, כשבאמצע יש נסו בעלותך, שלח, קורח, חוקת בלק, כל אלה מאורעות המדבר עם כל הפירוק של הזהות הקולקטיבית של עם ישראל שנעשית שם. יחד עם זה, ספר במדבר לא מסתיים בפנחס, אלא יש לו עוד זוג בסוף, מטות, מה זה עושה? זה הגמילה מן המדבר. כלומר, המדבר יש לו שתי בעיות. א', הבעיות שהוא עושה, אבל גם הוא מרפא. ב', אחר כך צריך גם להיגמל. זאת אומרת, צריך לתת תרופות כדי לאזן את תופעות הלוואי של התרופה. כן? זה כידוע. אז זה פרשיות מתות ומעשה, לכן באות אחרי פנחס. כן, יש פה שאלה. האם צריך להתייחס אל החיים או אל עבודת השם כאל טיול שיש לו ערך תמידי, או כאל דרך שרק בסופו מקבל את המשמעות שלו? מה המקום ההישגיות על פי היהדות? טוב, שאלה יפה. כלומר, הערה היא בהחלט נכונה. הדרך יכולה להתאפס בשני אופנים. יש שני אופנים שבגללם אדם הולך. או שאדם הולך בגלל שהוא רוצה להגיע ליעד, אז מה שחשוב זה היעד. אז כל מה שבאמצע נקרא דרך. אם אפשר לקצר, עוד יותר טוב. אם אפשר שבכלל לא יהיה, עוד יותר טוב. זאת אומרת, הדרך היא תורח. ורק המטרה היא הנכספת. אבל יש הליכה מסוג אחר, זה הטיול. בטיול, עצם ההליכה, זאת המטרה. ואז השואל היקר, האם החיים שלנו הם כמו דרך או כמו טיול? עבודת השם זה דרך או טיול? אז זה תלוי. זה תלוי מי אתה. אם אתה קדוש או לא קדוש. לפי מסילת ישרים, מי שאינו קדוש מתייחס אל החיים, אל עבודת השם גם, כאל דרך, ומי שקדוש כאל טיול. לכן יש ביטוי כזה אצל חז"ל, שהקדוש ברוך הוא מטייל עם הצדיקים. כן? הטייל בגן עדן. מה אתה אומר?
אז אתה מתייחס ללכתך בדרך, פירושו שרוב העם,
רוב העולם מתייחס אל העולם כאל דרך, והצדיקים. התורה אומרת, בלכתך בדרך. אבל מצד שני גם אומרת, בהתהלכך. להתהלך זה המילה התנכית בשביל טיול. כן, בהתהלכך תנחה אותך, חז"ל, אותך, בעולם הזה. נכון? אז יש צד כזה, צד כזה.
אבל לכאורה ללכת דרך יותר קשה מטיול. טיול זה כיף.
אתה צודק. דרך זה יותר קשה מטיול.
העולם מתאר, מה אכפת לו, נהנה פה, נהנה שם,
נכון. גיע, לא כלומר, יהיה. כלומר, לקדוש הרבה יותר קל. עד שהגיע להיות קדוש סיפור אחר, אבל האדם שהוא קדוש, המצב הזה של הקדושה, הוא מצב שמאפשר מנוחה.
עד שמגיעים לקדושה,
יש מאמצים, אבל המאמצים הם אפשריים. זאת אומרת, זה לא דבר מלאכי, זה דבר אנושי. ועל זה תמיד הרב צבי יהודה זצ"ל היה אומר על הפסוק, ואתם מדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום, היה מנתח את הפסוק כך. מישהו שומע פסוק כזה, זה מבהיל אותו. אז אומרים, בטח לא דיברו איתי. ואתם, דיברו איתי? בטח לא דרשו ממני משהו גדול מדי. לא אומרים, הדבקים. דבקות דורשים לך. מה, דבקות? בטח דבקות במטרה, דבקות ברבה, דבקות בדברים קלים. לא, בשם אלוהיכם. מה? דבקות בשם אלוהיכם? זה בטח אחרי המוות. לא, חיים. מה החיים? זה רק יחידי סגולה. לא, כולכם. טוב, כשאני אזקן, היום. זה אפשרי, פעמים. יש משהו לנספר. אם כן, האם יש מעלה בלימוד תורה, בלכתך בדרך, מאשר בבית המדרש, או בשבתך בביתך? לימוד תורה זה המסגרת הכוללת את הדרך ואת הבית. כלומר, התורה נקראת חיי עולם, לעומת התפילה שנקראת חיי שעה. לכן, אין עדיפות ללימוד תורה בזה או בזה, כי לימוד התורה כולל את הכל. אלא מה? שאדם, באופן טכני, ודאי שצריך להעדיף לימוד תורה בבית המדרש, מאשר מחוץ לבית המדרש. אבל מצאנו במסכת אבות שתי משניות, ארבע מידות בהולכה לבית המדרש, ויש ארבע מידות ביושבי לפני חכמים. יש גם זה וגם זה, נכון? כן.
כולם לאורך כל הדרך היינו רק ללכת, לא ראינו כמה בודדים רק לטייל, הקדוש ברוך הוא בגלל.
אני לא מבין, זה קושיה?
בבקשה?
זה קושיה מה שאתה אומר או שזה נתון?
כן, נתון.
זה נתון, נתון, זה נכון. רוב העולם אינם מגיעים לזה,
לא רק לכל העולם, אנחנו פשוט, מבחינת מה שאנחנו יודעים.
מה זאת אומרת?
ואברהם הלך לדרכו,
ויעקב... לא, סליחה. אברהם לא רק הלך, אברהם גם התהלך.
התהלך,
לא, אז יש הבדל. אמרתי לך שהמילה התנכית בשביל טיול זה להתהלך. כל מקום שכתוב בתנך, להתהלך זה טיול. מה?
עוד, יש עוד הרבה מקורות שוילך.
נכון, יש גם וילך וגם להתהלך.
איפה כתוב
תהיה? איפה כתוב? כתוב על חנוך. על חנוך, והתהלך חנוך את האלוהים. כתוב על נוח, את האלוהים התהלך נוח. כן? האלוהים אשר התהלכו אבותיי לפניו, אברהם ויצחק, אז גם יצחק. כן? יש כמה, לא? אמנם זה יחידי סגולה, זה גדולי האומה, אבל זה אכן קיים. הדבר הזה הוא אפשרי. אחד החידושים של תורת הרב קוק זה שבארץ ישראל זאת מדרגה שמידה, במידה מסוימת שייכת לכולם. האמת היא, גם לפני הרב קוק, כולם ידעו שבשבת יש מעלה לטיול. יש מעלה לטיול בשבת. סימן שבשבת יש ערך עצמי להתהלכות. מה?
תלוי לפי מי.
לפי כולם.
לפי הקבלה, הקדוש אומר, לא
יטייל
בשבת, לא
יבזבז את היום. מה? לא יטייל בשבת? איפה זה כתוב?
אחר קראתי.
נראה לי מוזר. בשו"ת הרמ"א, יש שאלה ששאל אותו המהרש"ל, רבנו שלמה לוריא, שאל את הרמ"א, איך אתה מצטט את אריסטו, מה אתה לא מתבייש? אז עונה לו הרמ"א, אני למדתי את זה רק בשבת, כשכולם הלכו לטייל. אז אני ויתרתי על טיול של שבת כדי לקרוא קצת אריסטו, מה אתה בא אליי בטענות?
כן. זה העונג שבת שלו.
זה העונג שבת שלו, כן. כן, חוץ מזה שגם בלימוד התורה כתבו הפוסקים שבשבת לא ללמוד דבר קשה. למה לא ללמוד דבר קשה? כי זה הטיול שלך. לא לאמץ. אז יש, וגם האריזה, כמה שאני יודע, אומר לישון בשבת. נכון? שלא כדעת הרמב״ם, אגב. כן. לפי מה שהרב הסביר, התבאר הפסוק, אגב, יש לבן איש חי, יש לשם ייחוד לפני טיול. הוא כתב לשם ייחוד של מי שהולך לטייל. אני חושב שזה בלשון חכמים. כל שם כתוב בזה.
טוב, הרב ממילא לא מחזיק בלשם ייחוד. על הכל.
מה זה אני לא מחזיק לשם ייחוד? שם ייחוד זה דבר חשוב מאוד.
אין, סבא זה בקהילה אמרת לנו בכלל.
אז זה נכון, בציבור אסור לעשות את זה.
לפני, פעם אחת יחידה של הרב הזה, לפני ספירת העומר, בלילה הראשון.
לפי מה שהרב הסביר, יתבאר הפסוק שנאמר לאברהם אבינו, יתהלך לפניי ויתמים. שהתמימות והשלימות בעבודת השם היא, כאשר עבודת השם היא בבחינת טיול ולא דרך. אכן, יש ביטוי כזה, והתהלכתי בתוככם. מה אומר רש"י? הטייל עמכם בגן עדן. כן? כלומר, להתהלך, טיול. זה המטרה. עכשיו, אבל זה נכון שספר במדבר הוא בעיקרו לא ספר של התהלכות, אלא של דרך. זאת אומרת, ספר במדבר הוא ספר קשה. הוא הספר שמטפל במשברים. ואפשר לומר שהספר המבטא, הביטוי היותר חזק לזה שספר במדבר הוא ספר של משברים, זה שזה ספר שהוא בעצמו שבור. הוא ספר שבור. תסתכלו בבקשה בפרק י' נכון? מה כתוב שם? י' פסוק למד ה. כן, פרק י' פסוק למד ה. ויהי בנסוע הארון. זה דבר מאוד מעניין. ארון נוסע. הרב צבי יהודה אומר, זה זעזוע. שכינה נוסעת. שכינה זה קבע. ועכשיו השכינה נוסעת. ויהי בנסוע. עכשיו פה, יש... ויהי בנסוע הארון, אנחנו שמחים שלמרות כל זה השם איתנו. עכשיו תסתכלו, לפני ויהי בנסוע יש נון הפוכה בסוף הפסוק שאחרי זה, ובנחו במר שבה השם יבוא דפי ישראל, עוד נון הפוכה, שני נונים. אמרו חז"ל, שני הפסוקים האלה של ויהי בנסוע זה ספר תורה בפני עצמו, זה חומש, לא חומש, אחד מהספרים. יוצא לפי זה שספר במדבר הוא בעצמו בנוי משלושה ספרים, מי במדבר עד ויהי בנסוע, פרשת ויהי בנסוע ושארית הספר. סך הכל כמה ספרים יש בתורה לפי זה? שבעה. שנאמר חוכמות בניתה ביתה. יש כמה פסוקים במשלי. חוכמות בנתה ביתה, חצבה עמודיה שבעה. שבעה, כלומר שיש שבעה ספרי תורה. אז זאת אומרת ש... עכשיו, למה פרשת ויהי בנסוע אהרון? אומרת הגמרא, הפרשה הזאת לא במקומה בכלל. היא לא הייתה צריכה להיות כתובה כאן, הייתה צריכה להיות כתובה במקום אחר. למה היא נכתבה כאן? כדי להפסיק בין פורענות לפורענות. זאת אומרת, יש איזה משבר, והמשבר הזה צריך לטפל בו. יש פה שאלה. כבוד הרב, שלום. האם הרמב״ם התייחס לחיים כדרך או טיול? שהרי הוא אומר שאי אפשר שהאדם יגיע לדעת השם והוא חולה או נמלט מאויבה וכדומה. הרמב״ם אומר... לשיטתו, שרק ארבעה אנשים, מה? לא, כי העולם הזה יש בו הרבה מחלות והרבה אויבים. יוצא לפי זה שאין העולם הזה יכול להיות טיול. כן, העולם הזה זה סוג גיהינם לפי זה, כן?
הבנק
לא פנה, כן? טוב. אז הרמב״ם אמר שרק ארבעה אנשים בלבד בהיסטוריה הגיעו למדרגה של דבקות מתמדת, והם האבות ומשה, אברהם, יצחק, יעקב, משה. הוא אומר, זה רק ארבעת אלה, אין אחרים. במורה נבוכים. עכשיו, אז מה זה אומר? זה אומר שלפי הרמב״ם, באמת העולם הזה, חוץ מאשר אותם ארבעת האנשים האלה, זה דרך. אבל הרב קוק באורות הקודש אומר, אמנם כך כתב הרמב״ם, למודרכים על ידו, אבל אנחנו מדריכים אחרת. מה אנחנו מדריכים? שיש כן קדושה מתמדת לכל אחד ואחד, יש אפשרות כזאת, אבל... כמובן, לא במדרגה שהרמב״ם דיבר עליה.
כל אחד ואחד זה מאיתנו?
כל אדם, כן. כלומר, לפי הרמב״ם, לפי הרב קוק, רבים יכולים להגיע, לא כולם, רבים יכולים להגיע לקדושה מתמדת, אבל זה קדושונת. לעומת הרמב״ם, שאומר, הקדושה המתמדת, זה רק לארבע. לא, לא אמרנו שמאז הלידה זה היה כך. אבל כשהגיע, הגיע. האם תפילת הדרך מיועדת רק למי שרואה בה דרך, או גם למי שרואה בה טיול? כי לפי הנוסח זה, תגיענו לשלום. האם זה שהתפילה לא מופיעה ברמב״ם מורה על כך שהוא רואה בה טיול? זה שזה לא מופיע ברמב״ם, זה בגלל שהרמב״ם היה לו פירוש משלו לגמרא. זה לא נראה לי. אבל השאלה, אתה אומר, האם צריך להגיד תפילת הדרך כשיוצאים לטיול? זה שאלה יפה, מה? כן, אז התשובה היא שכן, בגלל שהטיול זה מקום סכנה גם כן. אבל זה נכון, השאלה היא בהחלט במקום. כן. כן.
לפי זה יוצא שהספר אמרנו במדבר...
שלום לך, ניסן יואלי. כן.
לפי זה אמרנו ספר במדבר ומשברים והכל.
כן.
אז זה היה צריך לקרוא לו טיול.
אמרנו
בהתחלה
דרך
יותר קל.
לא, ההפך. אמרתי שמדרגת הטיול היא מדרגת הקדושים. ולכן לקדושים קל להם. השאלה, מה עם הדור ההוא, כן? קודם כל, זאת אומרת, דור דעה או עדה רעה, כן? מחלוקת רבי עקיבא ורבי אליעזר, שרבי עקיבא אומר, כולם שם, כל דור המדבר אינם חלק לעולם הבא. חריף, אה? רבי עקיבא. מי אמר שאין הלכה כמותו? זה רבי אליעזר אומר, דור דעה. אז מה, איך אתה רואה שרבי עקיבא לא יודע את דעת רבי אליעזר? מה אתה? אין שם הלכה. אין שם הלכה. לגבי עשרת השבטים, מתאים לשוב או לא, אז שם הגמרא אומרת שאין הלכה כרבי עקיבא. ולגבי דור המדבר, לא כתוב. אבל כל פנים, גם אם תאמר דור דעה, אבל קשה היה להם. היה להם קשה. נכון? בסדר, היה להם קשה. כלומר, זה לא מדרגת קדושה במובן הזה שכיף להם במדבר. אם כי אנחנו נראה שיש צדדים כאלה וצדדים כאלה. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר. למי נאמרו המילים האלה? לעם ישראל נאמר? לא, מה פתאום? לא, ויהי דבר השם, אז בואו נראה את הפסוק לפני. ויהי דבר השם אליי לאמור, הלוך. וקראת, אגב, אתה צריך לדעת את הפסוק הזה יותר טוב מאשר אשכנזים. למה? כי אשכנזים אומרים את זה בהפטרה אחת בשנה. הספרדים אומרים פעמיים בשנה את ההפטרה הזאת. מה?
לשבוע אמרנו את זה.
נכון. זה הספרדים אומרים את זה פעמיים בשנה. מה אתה אומר שלפני שבוע אמרת את זה? לא נכון. אז אני רוצה להגיד לך משהו. יהודי בגדד לא אמרו את ההפטרה הזאת. לא משנה. כן. הלוך וקראת באוזני ירושלים. סע. ויהי דבר השם אליי לאמור. הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור. כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר. אז מי הלכה במדבר? ירושלים הלכה במדבר. מה? איזה ירושלים הלכה במדבר? כן? יש פה, פשוט הפסוק לא מובן. למי הנביא קורא ירושלים?
לעם ישראל.
לעם ישראל? מה, עם ישראל זה ירושלים?
בסופו של דבר, הוא מגיע ל...
הוא פונה לנשמת האומה. נשמת האומה היא ירושלים. כן. וזה מה שכתוב, התעוררי, התעוררי, כי הוא אומר, לא, סם, לפשי בגדי תפארתך, עמי. למי הוא פונה? עמי זה זכר, לא? אז איך לפשי בגדי תפארתך? בהתחלה כתוב, מקדש מלך, עיר מלוכה. אז הוא פונה לירושלים. בסוף הוא אומר, לבשי בגדי תפארתך. ומי זה בגדי תפארתך? עמי. כלומר, עם ישראל הוא הבגל של ירושלים.
בלשון נקבה יש עמי.
מה? עמי זה זכר.
זכר, מה זה נקבה?
לכן, הפנייה לא הייתה, הלשון נקבה לא פונה אל עם, אלא פונה לירושלים. מקדש מלך, עיר מלוכה. זה מתחיל ככה, נכון? מקדש מלך, עיר, מלוכה, קומי. נכון? אני פונה לירושלים. אחר כך הוא מגיע ללבשי בגדי תפארתך. הוא עדיין פונה לירושלים. ומי הם בגדי תפארתך? עמי.
יש פסיק ככה לפני.
כן, זה ככה צריך לקרוא.
מי זה בגדי תפארתך?
כן, זה ביאור של האבא של הרב קוק. כן.
לא הבנתי איך הנשמות התענו במדבר.
איך, מה?
איך הנשמות?
מה?
התענו במדבר.
כן. לא, הנשמות לא התענו במדבר, אבל עם ישראל היה קשה לו.
עם ישראל,
לכן אמרתי, יש, לא, אז יש פה, אמרתי, יש פה שני דברים. מבחינת כלל ישראל, מבחינת נשמת האומה, זה היה לכתך אחריי במדבר, זה היה כיף. מבחינת העם, זה היה קשה. ותקצר, נפש העם בדרך, כתוב לו. כן. טוב. אז אחרי כל המבוא הזה, אנחנו כן מבינים איך המבנה של ספר במדבר. עכשיו, יש... כפי שאמרנו, שבירה של זוגיות הפרשיות בספר במדבר. איך מטפלים בבעיות? ג' סוגי בעיות יכולות להיות. יש בעיות של הפרט. הפרט, אני, אתה, המשפחה. המשפחה זה גם הפרט המורחב, בסופו של דבר. יש בעיות... של האומה. ויש בעיות בין ישראל לעמים. כן? זה שלושה מעגלים, מהפנימי אל הרחב. הפרט, הכלל, כלל האנושות.
ולמה אתם מוצאים בעיות בין העם לקדוש ברוך הוא?
כל הבעיות האלה זה בעיות בין העם לקדוש ברוך הוא. עכשיו, בעיות הפרט נידונות בפרשת נשוא. מובן? בפרשת נשוא זה הבעיות של הפרט. מה עם בעיות הכלל? בעיות הכלל זה טשטושים, אי הבנות בשלושה תחומים. תורה, ארץ, עם. הבעיות בהבנה מטושטשת, משובשת של התורה, זה בפרשת בעלותך. הפסגה, ותדבר מרים במשה. הבעיות בהבנת עניינה של ארץ ישראל, זה פרשת שלח, ובעניינו של עם ישראל, פרשת קורח. כל העדה כולם קדושים, מלבולים כן. אלא? אז אם כן, זה שלושה דברים. כן? תורה, ארץ, עם. זה שלושת הפרשיות האלה. כן.
למה בעלותך זה
על התורה? זה אנחנו נלמד, כשאנחנו נגיד פרשת בעלותך. אני רק ציינתי לרגע אחד כדי להרוות את סימונכם, שזה מגיע לפסגת התשטוש ותדבר מרים במשה. שאינה מבחינה בין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים. בסדר? עכשיו, אחר כך זה מגיע לתיאור המערכת היחסים הסבוכה בין ישראל לעמים, בשתי פרשיות, חוקת בלק. מעניין? התפרצות של הזוגיות בתוך הבלגן, שתי פרשיות. כן, ביחס לאומות אנחנו תמיד מסודרים. עכשיו, חוקת ובלק, חוקת זה ההתמודדות בתחום הפוליטי, המלחמות, בלק, התחום הרוחני, עם בלעם, הנביא הגוי, כשאתם שמים לב שהתחום הפוליטי הוא תנאי לדיון הרוחני. אי אפשר להיכנס למערכת התמודדות עם הרוחניות של אומות העולם, לפני שפתרנו קודם כל את הבעיה של העצמאות המדינית. איך כתוב שמה? וירא בלק בן ציפור, את כל אשר עשה ישראל האמורי. כלומר, זה הרשים אותו. איך שכיסחנו את הצורה לשני מלכי האמורי, אז הוא מזמין את בלעם. יש התמודדות רוחנית. מה? ידעתי שתשאל את זה. ידעתי שמישהו ישאל את זה. מה, לא צריך קודם כל רוח אחרי זה חומר? תשובה, לא. צריך קודם כל חומר אחרי זה רוח. כי חוכמת המסכן בזויה. ודבריו אינם נשמעים. ולכן אי אפשר שאנחנו נשפיע השפעה רוחנית על האנושות לפני שמקימים את המדינה.
כן? כל מה שהיה, כל השנות הציונות שלפני כן, והקונגרסים, כל זה גרוניש.
מה? כל זה, כל הקונגרסים והציונות והקמת המדינה והפלמ"ח וכו', זה התנאי לכך שנוכל לטפל אחר כך בעניינים רוחניים.
אבל החלק הוא היה חלק רוחני.
מה?
הרבה תיאוריות. איך נעשה? מה נעשה בכלל?
זה לא רוחניות. זה תכנון, קוראים לזה. כן. מה אתה אומר? יש, לאחר מכן, חזרה אל הסדר, זה פרשת פנחס, והסקת המסקנות הנדרשת מהחזרה אל הסדר. אחר כך, כפי שאמרנו, הגמילה מן המדבר, פרשיות, מתות ומסעי. זהו המבנה של ספר במדבר. מאחר והכל ברור, אנחנו יכולים עכשיו לעבור לספר דברים, או ללמוד את הספר. למה אתם סוגרים? למה? מה אתה אומר? ללמוד את הספר עצמו? טוב, יאללה. טוב, בואו נקרא. פרק א', בפסוק א'. וידבר השם אל משה במדבר סיני, באוהל מועד. שימו לב להבדל התהומי לעומת ספר ויקרא. לעומת ספר שמות. שבספר שמות זה בהר סיני. גם בספר ויקרא יש מספר פעמים שנאמר בהר סיני. פה נאמר במדבר סיני, למרות שזה ממש אותו מקום. כי אוהל מועד איפה היה? למרגלות הר סיני. זאת אומרת, זה בהר סיני, לא פחות מאשר ספר ויקרא, או ספר שמות. אלא שכאן רוצים להדגיש דווקא את צד ההפקר, את ההתרחבות, המדבר. באחד לחודש השני. היציאה מן הסדר היא תמיד שני. בשנה השנית לצאת מארץ מצרים לאמור. עכשיו, שמה תגידו, אותו, מה אתה רוצה? זה המאורעות המסופרים כאן, קרו בחודש השני.
אבל הראשון היה באחד לחודש.
כן, באחד לחודש השני.
זה לא יציאה מן הסדר.
כן, אגב, מה זה החודש השני?
יר.
יר. יער, מה ההבדל בין יער לניסן?
שלושה.
יפה. ניסן הוא ראשון, יער הוא שני. זאת אומרת, דבר שהוא ראשוני הוא ראשוני. השני הוא תמיד לוקח את, או את הראשון כחיקוי או כהפך. זאת אומרת, ברגע שאתה עברת אל השני, אתה כבר במצב של תנועה. לכן חודש יער הוא החודש המחבר בין ניסן לבין שבועות, הוא הזמן שהוא מלא פוטנציאל, או של הצלחה או של כישלון. לפעמים נכשלים, לפעמים מצליחים. עכשיו, לכן יער, ראשי תיבות, אני השם, אופעך. וכתב רבי אברהם חמאוי, מגדולי חכמי ארם צובע, שיער זה זמן ההצלחה של עם ישראל. עכשיו, בספר ימלט נפשו. עכשיו, נא להסתכל לרגע אחד בפרשת נשוא, בפרק. פרק זין. פסוק א'. איך כתוב כאן? ויהי ביום קללות משה להקים את המשכן. מתי זה היה?
בתשרי.
אתם אומרים, כסלו, תשרי, ניסן. תחליטו. ראש חודש ניסן, טוב, הרוב פה גבר. בקיצור, זה היה בראש חודש ניסן. ניסן ביחס ליער זה לפני, נכון? אז רואים פה שהכתוב הקדים את המאורעות של חודש השני למאורעות של החודש הראשון. אז זה מכוון. נכון, אין מוקדם ומאוחר בתורה. אבל השאלה, למה אין מוקדם ומאוחר? כי הכתוב פה נותן לך את הצבע של הספר. זה צבע של החודש השני. לא של החודש הראשון. החודש הראשון זה מסודר, זה הסדר הקבוע. פה בלגנו, כן? אנחנו בחודש השני. טוב. פסוק ב'. שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם, לבית אבותם. במספר שמות. כל זכר לגולגל אותם. מה פירוש שאו? לפי תרגום מונקלוס, קבלו. קבילו, כן? כתוב במונקלוס. זאת אומרת, קלוס, שאו קבילו, קבלו. יש אם כן צורך לקבל את המספר של בני ישראל. הרב צבי יהודה תמיד היה אומר שהביטוי שאו את ראש, יש לו גם משמעות פשטית, להבליט את הראשית. שאו, כלומר לשאת ראש, כלומר אדם נמצא בהמון, לא רואים אותו, הוא מרים את הראש, פתאום רואים אותו. אז שאו את ראש, זה זקיפות קומה. או במילים אחרות, כשאתה חושף את הראשית של בני ישראל, אז אתה מגלה מי הם באמת. כי כל הזמן יש הרבה דברים שמסתירים על האופי הישראלי האמיתי. אז צריך מדי פעם לחשוף את זה. שאו את ראש בני ישראל. למשפחותם, לבית אבותם, במספר שמות, כל זכר לגולגל אותם. עכשיו יש פה שאלה. כל פעם מחדש. מה זה כל פעם מחדש? מתי כבר ספרו אותם שאתה שואל כל פעם מחדש?
יש כמה וכמה ספירות.
אז יש כמה וכמה ספירות. אז רש"י שאל את השאלה שלך. כן? הנה, פה דברי רש"י. המודפסים לפנינו. איך כתוב כאן? איך כתוב כאן? מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה. כשיצאו ממצרים מנעם, וכשנפלו בעגל מנען, לדע הנותרים, וכשבא להשרות שכינתו עליהם מנען. ואחד בניסן הוא גם משכן, ואחד ביער מנעם.
כן, אבל מתוך חיבתם, זה חיבתו של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. הוא יודע מה המספר. מה זה מקדם אותם?
זה כמו שאדם יש לו כסף, יש לו הרבה מטבעות זהב. כל פעם הוא סופר, רואה איזה יופי יש לי פה. כזה, כזה.
אין בזה ברכה.
אתה שואל פה איך הוא, אין בזה ברכה. פה אנחנו נכנסים לבעייתיות שיש בעצם הספירה. כמו ששאלו אותי, גיל קופאץ', שאל אותי, מה, לספור אנשים? מה, זה בהמות? כן? כמו שאתה אומר גם, אין הברכה שורה בדבר שבמניין. אז למה לספור? כן, יש מחצית השקל כדי לאזן את זה, אבל בשביל מה? להיכנס את זה. כן. אז אני אמרתי לו, זה מאוד טוב לדעת שסופרים אותי.
שקיים.
כן, אני קיים. אותך אני לא סופר. זה ביטוי כזה, מי אתה בכלל?
כן. הערבים בצבא, יש מספרי ברזל.
יש מספרי ברזל.
כן,
בדיוק. אני, סופרים אותי. אבל יש פה בהחלט עדיין שאלה. אני שמח שזכרו אותי, שלא שכחו לספור אותי. מצד שני, יש בעיה במספר. שהמספר הוא מחוסר אישיות. זה אימפרסונלי. אפשר להתחלף. העיקר יש מספר 4. בסדר, זה לא אתה, אז מישהו אחר יהיה 4. כן? כלומר, זה האישיות שלי בטלה. אז מה אפשר לעשות? להגיד את השם של כל אחד. לא לספור, אלא להגיד איציק, יוסי, אלברט, דודו, זליג, כל אחד. כן? נכון. אבל אז מה זה יוצר? ניתוק. אינדיבידואליזם מוחלט. האמת היא שמצאנו אצל אומות העולם שתי נטיות. יש נטיות קולקטיביסטיות, כגון הקומוניסטים או הלאומיות, תלוי אם זה מצד שמאל או מצד ימין. כלומר, נטיות קולקטיביסטיות, שראות את האדם לא כיחידה, אלא כחלק ממכלול. וזה מוחק את האישיות הפרטית. יש נטיות אצל הגויים אינדיבידואליסטיות. למשל, הליברליזם המודרני או האנרכיזם, כל אלה שאומרים, אין בעולם אלא היחיד בלבד. אבל אז יש התפתחות של מידות רעות, של אגואיזם וכדומה. אז הלכת, או שהולכים על מספר, ואז המספר הוא כללי וחסר משמעות, העיקר שמגיעים למספר מסוים, אם מישהו מת, אבל מישהו אחר בא להחליף אותו, נולד, אז נשאר אותו מספר, או שאנחנו נתייחס רק לשמות. מה אומרת התורה? שאו את ראש כל אדם בני ישראל, משורתם ותבתם, במספר שמות. כלומר, כלל שהוא צריך לפרט, הוא פרט שהוא צריך לכלל. כלומר, הכלליות האמיתית היא כלליות שאיננה מוחקת את הפרט, אלא אדרבה מעצימה את הפרט. והפרט האמיתי איננו פרט מוחק את הכלל, אלא מעצים את הכלל. מה אתה אומר?
מספר זהות זה וזה עומד מול השם הזה והזה?
לא, מספר שמות. מספר זה 60 ריבו. שמות זה פלוני ופלוני. מספר זה דבר כללי. 600,000 ו-3,550. אז מה זה משנה מי זה היהודים שמרכיבים את המספר הזה? לא יהיה היהודי הזה, יבוא יהודי אחר במקומו. היה גם ספרו, גם מנו את השמות וגם ספרו את השמות. כלומר, גם... כל אחד בא עם השם שלו, כתב את השם שלו. היו פתקים. אמרו, איציק בן שפרינצה. כן? וזה וזה. אחר כך ספרו את השמות. זאת אומרת שיש משמעות לכל אחד, לזהות העצמית, לאישיות, לעני שלו. יחד עם זה, יש גם משמעות להשתלבות שלו, הכוללת. אז אין פה ניגוד בין הכלל לבין הפרט, אלא יש התאמה בין הכלל לבין הפרט. יש ביטוי כזה בספר, בספר ישעיהו, אני חושב. כי מלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. מה זה, איך הים, איך המים מכסים את הים? זה לא כך ברור. המים, הים מה זה? זה מים. אז איך המים מכסים את הים? אלא, הפרשו הקדמונים, הים זה לא המים. הים זה הקרקעית. הקרקעית נקראת ים, כמו הים של שלמה שזה הכלי, ואז המים מכסים את הים, את הקרקעית. עכשיו יש דבר מעניין. כשמסתכלים על הים מלמעלה, רואים... קו אחד. הכל שווה. מסתכלים על הקרקעית, המים נכנסים בדיוק לפי כל גרגיר וגרגיר של מבנה הקרקעית. לא נמחה היחיד. אז זה הכוונה, מה לארץ דעה את השם? יש, כולם יודעים את השם, אבל כמה מים לים מכסים? כל אחד ואחד לפי ההבנה שלו. עכשיו, יש על זה בגנזי ראייה. מה? הפירוש, זה שהים זה קרקעית, זה כתוב בשערי אורה לרבי יוסף ג'קטיליה. זה שהמים מכסים את הים, אני חושב שזה הרב קוק אומר. שמעתי את זה מהרב צפיתה או פעם, אבל נדמה לי שהוא אמר את זה בשם הרב קוק. יכול שזה גם כתוב, אני לא זוכר בדיוק. עכשיו, בספר גינזי ראייה, ספר לא כל כך מפורסם, אבל בכל זאת, כתבים של הרב קוק, גינזי ראייה, אז שם יש איזה... מכתב שהוא שלח למישהו בנושא ההשגחה. הנושא של ההשגחה הפרטית. שם הכותב כנראה דיבר על זה שיותר נוח מבחינה שכלית לקבל שיש השגחה כללית מאשר השגחה פרטית. ואז הרב קוק עונה לו, תראה, לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם עולמו באופן גרוע יותר מהמשטרים הטובים. ומאחר והנפש האנושית התבקרה והתבגרה להבין שהמשטר היותר טוב זה אותו משטר שנותן מקום לכל פרט ופרט, מזה אנחנו שופטים שגם בוודאי שהקדוש ברוך הוא כשמשגיח על עולמו גם נותן מקום לכל פרט ופרט. זה מעניין שיש פה איזו אופציה פוליטית של הרב קוק. כן, שלא ייתכן קולקטיביזם שמוחק את היחיד. כן, מה אתה אומר?
מדוע יש צורך שאנחנו נספור את עצמנו בשביל לתת לספור הקדוש ברוך הוא?
לא יכול ללכת למשה להגיד לו, תשמע, ספרתי אתכם, אתם 603, תגיד לעם ישראל שהם ככה וככה.
למה אנחנו צריכים לעשות את הפעולה הזאת?
למה אנחנו צריכים להתארגן? מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול להודיע לנו את המספר? תשובה, אם אני לא שותף לספירה, אני לא חש את הסדר. והסדר נותן לי יציבות. אני שותף לעניין. מובן? היו, אתה איתי? מה לא מובן? כלומר, אם אני הייתי שותף לספירה של עצמי, אני יודע איפה אני נמצא. איך אומרים לי? בעברית מודרנית, להתמקם. אני ממוקם. כן. זה בדיוק העניין. אלה המתנגדים למפקד האוכלוסין רואים במפקד מחיקה של הזהות העצמית. מה, בני ישראל זה בהמות? אתה סופר אותם?
דווקא מפקד האוכלוסין כמו שהוא נעשה, מתייחסים לכל אחד.
לא,
השאלה היא... מה עובד, איפה הוא עובד, מסתכל,
כן, נכון, אבל זה בא לומר גם שצריך לפקוד אותו כשאתה בא להשרות שכינה. כשבא להשרות שכינתו ביניהם מנען. שם זה בבחינת... זה בבחינת טכנית לגמרי. כן, אבל אתה בא להשרות שכינה בזה? זה השאלה. טוב, האמת היא...
כל הקמת המדינה היא בעצם השרת שכינה, וכל המבחן שלנו...
ולא יהיה בהם נגף לפקוד אותנו. איך אתה יכול לספור בני ישראל? והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא ייספר. לא. בוא נתערב. אני אומר שהפסוק אומר, והיה מספר בני ישראל כחול הים. ואתה טוען שכתוב כחול אשר על שפת הים. על מה אנחנו מתערבים? לא, בסדר. אני יודע, אני יודע. טוב, אז בואו נראה, זה בהושע, נכון? בואו נראה. הושע. אני צודק. פרק ב' פסוק א', והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא ייספר. אני לא, 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 לא נעים, כן? זה בציבור וזה, אבל לא התכוונתי. כן. טוב. טוב. יאללה.
כן.
אני לא אמרתי שאין מפקד, אתה דיברת מה ההתנגדות של המתנגדים. אז הסברתי לך מה המתנגדים. עכשיו, האם מוצרים פתרונות הלכתיים? יש מציאת פתרונות. מה עם האנשים שאינם בשישים ריבו, או הלוויים שלא החליפו בחור? כולם נספרים דרך הנספרים. כן, מה תגיד? מה עם הנשים? נשים, הרי לא ספרו אותם. תף, לא מנו. כן? אז מה עם כל אלה? כן? אלא כולם נמנים דרך המנויים. זה מה שנקרא... לבית, למשפחותם, לבית אבותם. בסוף אני, כן, זה כמו שלמשל, כל עם ישראל קיבל תורה. מי חייב בלימוד תורה? הגברים. מה עם נשים? דרך הגברים, הם יוצאות את חובתם. כן, זה הגמרא שואלת, נשים במה זכיין? במה נשים זוכות? הרי הם לא לומדות תורה. אומרים, כן, אבל הם יביאו את הילד לבית הכנסת, לבית המדרש. מחכות שהבעל יבוא מבית המדרש. כלומר, יש שותפות. כן.
לפי פירוש אחד זה קשה.
למה?
צריך להביא זכר למחצית השקל, אבל גם זה, לא צריך סופרים. אבל אנחנו יודעים שעל קטן לא מביאים זכר למחצית השקל.
נכון, לא סיבה.
אז איך תספור אותו?
לא סופר אותו.
איך תדע? אמרת דרך המשפחות.
כן, לא, זה כי אחד נספר כאילו נספר. זה הכוונה. כאילו כולם נספרו. זה מה שאמרתי. אחד למד תורה, כאילו כולם למדו. אבל הם לא למדו. אבל כאילו. זה כמו שאומרים, אדם אוכל בסעודת פדיון הבן, נכון? כאילו, התענה, כן, 84 תעניות. אמר לי, מקובל לך, זה למי שיש לו כאילו עבירות. טוב. אז איפה היינו? שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם, לבית אבותם, במספר שמות, כל זכר לגולגלותה, מבין ה-20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא בישראל תפקדו אותם, נציבותם, אתה ואהרון. אז מה המטרה של הספירה, באופן גלוי? להכין את הצבא. למה צריך להכין את הצבא? הם היו במדבר. אלא מה? הם התכוונו לכבוש מיד. כלומר, ברגע שנבנה המשכן, מה שנשאר לעשות זה לזוז משם ולכבוש את ארץ ישראל. איך אפשר לכבוש? אם אין צבא. צריך קודם כל לספור כמה חיילים יש. כן, מה אתה אומר? האם המילה עדה מתקשר להקשר שלילי? תשובה, לא. עד מתי לעדה הרע? סימן שהעדה זה לא רק מצד עצמו. אם אתה אומר עליה שהיא רע, אז היא רע. אם היה כתוב עד מתי לעדה הזאת, אתה צודק. משמע שהעדה זה רע. אבל אם כתוב לעדה הרע, סימן שהעדה זה לא רע. כן. לעדות, הכוונה להתחבר. כן, בארמית. כן? עדו עליי, דברים שקרו לי, כן? כן. עדה, כן. סיעות כל ראש כל... כן. מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא בישראל, תפקדו אותם, נציב אותם. אתה ועוד, כן.
למה צריכים
להילחם? מה?
למה צריכים להילחם?
למה צריכים?
למה הם צריכים
להילחם? להילחם? כדי לכבוש. אני לא שומע. אם?
אם היה לנו זכויות, לא היינו צריכים להילחם על הארץ,
אלא... אם היה לנו זכויות, לא היינו צריכים להילחם על הארץ. נכון, איזה זכויות? אם לא היה חטא העגל. כך כתוב במדרש. הם היו אחרי חטא העגל, נכון? אז זהו, אז צריך להילחם.
הרב, אפילו עם חטא העגל, אפילו בלי חטא העגל, עדיין היה צריך לכבוש את הארץ. כתוב אצל... לא יודע, אני לא זוכר את הסיטואציה, שבשך אומר לאברהם,
ורש"י
אומר שם
שאין
נוכל להתכבש, אצל יעקב, שאתה יקבל,
כן, אבל לכבוש זה לאו דווקא במלחמה. לכבוש זה כוונה לשלוט, כן? דרך כבושה.
כן, אבל
אם
נמצאים
שם אנשים, מה קרה שבאמת? לא, למה שילכו משם? לא, הם היו שמחים, היו מקבלים אותנו בכיף. איך כתוב כאן באורות? באורות. של רבינו הגדול. עליו שלום, שיחותו בין עליו, באמת. אז הוא אומר ככה, איפה זה? בהמלחמה, פסקה ד' עמוד י' ד' מדורת מוסד הרב קוק, לולי חטא העגל היו האומות יושבות ארץ ישראל, משלימות עם ישראל ומודות להם. כי שם השם הנקרא להם היה מעורר בהם יראת הרוממות, ולא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת, וההשפעה הייתה הולכת בדרכי שלום כבימות המשיח. כלומר, היו הכנענים מתרגשים מאוד, שומעים שעם ישראל עומד להגיע. היו פורסים שטיחים אדומים בכל הגבעות והערים והמדברות והגאיות. היו מנקים את הבתים כמו שצריך, אומרים איפה הבשרי ואיפה החלבי. אנחנו מקווים שאנחנו לא מפרים, אנחנו בדרך, אם אתם צריכים משהו, תרימו טלפון, אנחנו נסביר לכם בדיוק איך זה עובד, וזהו. חלקם היו מתנדבים כמובן לשרת אותנו וכולי. כן? אומרים, איזה יופי, עם ישראל מגיע. בוא נכין להם קידלי דחזירי, כן? בתים מלאים כל טוב, כתוב. כן. חטא העגל, הנה אומר כאן, רק החטא גרם, ונתאחר הדבר אלפי שנים. למה? כי חטא העגל נותן פתחון פה לאומות, לומר, אתם לא יותר טובים מאיתנו, אז למה שנוותר לכם? כתוב על לשמצה בכמהם. לא אמרנו שהטענה של הגויים היא נכונה, אבל יש מקום לטענה. לכן, כן, כי פרעו אהרון לשמצה בכמהם. אז עכשיו אנחנו כבר חשופים לסכנות האלה.
זאת אומרת, מצד החיצוניות הם יכולים להגיד את זה?
כן, בדיוק. הם יכולים להגיד. עכשיו, למה צריך אתה ואהרון? אתה, שאתה קשה, מידת הדין, אהרון, שהוא מידת חסד, כזה נחמד, אז זה, אתם ראויים להנהגת האומה הכוללת, כי אי אפשר הנהגה שהיא רק דין או רק חסד. כן.
פה
מדבר
על
קוד
בין
20
שנה ומעלה. כן. בשורים הקודמים ראינו לגבי ההבקיע עליי מ-20. אז למה בר מצווה ב-13 ולא ב-20? זאת אומרת, אם 20 הוא החשוב.
למה בר מצווה... למה בר מצווה בגיל 13 ולא בגיל 20? רואים פה סופרים ב-20. נכון. זה בדין של מטה, זה בדין של מעלה, נכון? בדין של מטה מגיל 13. למה? כי ברגע שאדם בן 13, פוטנציאל הנזק שלו הוא גדול. גם זה הזמן שממנו הוא כבר יכול להוליד, לתת חיים. אם הוא יכול לתת חיים, אז הוא אחראי על החיים. ברור. גיל 20 זה מלוא השכל.
אז למה אתה לא תגייס לו
ב-13? כי עד אני... עוד לא במלוא השכל, בגיל 20, עד גיל 20. כן, גיל 20 שנה זה הזמן שבו האדם כבר מלא בהכרתו, הוא שלם, זה האדם השלם. לכן הוא גם יכול לצאת גם למלחמה. זאת, לא רק שהוא עד עכשיו נתן חיים, עכשיו הוא גם יכול ליטול חיים מאחרים. טוב, עד כאן להיום שלום.